יום חמישי, פרשת ויצא. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום עם דברים נפלאים שפורסמו במבשר תורני. יש פה איזה תיאור נדיר שרשם דיפלומט יהודי בשם סטמה רימור. הוא ייצג את גליל מורגנטן בבית נבחרים בהונגריה. מטעם המפלגה הלאומית ההונגרית, אבל פי שאולי השומר תורה מצוות, הוא לא שכח את אחיו היהודים, פעל הרבה לטובתם, ולכן כשהוא התמודד לתפקיד הזה, כאב לו מאוד העובדה שיהודי מורגנטן לא תומכים בו. בא לרב של המחוז, זה היה הגאון רב שמואל זלמן ויינברגר זצ"ל, להביע בפניו את האכזבה העמוקה שהיה לו. אז הרב ויינברגר הסביר לו את זה בטוב טעם, והוא התפעל מהפיקחות שלו ומההתנהלות שלו עד שהוא זכה בתפקיד, והוא רשם, ולימים הוא רשם בעצמו תיאור מפורט של כל השתלשלות העניינים. וככה הוא כותב, זה תורגם בספר עולמי. הבחירות הכלליות לפרלמנט ההונגרי שנערכו בשנת 1901, אז הצגתי את המעמודית שלי כחבר מפלגת העצמאות באזור הבחירה במורגנטן. הוא נכשל, והמפלגה שלו הגישה ערעור לבית המשפט העליון, ביקשה לעשות בחירות חוזרות. הוא אומר, עוד לפני שבית המשפט הספיק לפרסם את הפסק דין, אז היריב שלי החליט להתפטר מסיבות שלו, ואז עם אלה נערכו בחירות חדשות, ושוב הגשתי את המעמודיות שלי. הוא אומר, המאבק היה קשה, כי המנגנון הממשלתי והמחוזי הטילו את כל כובד ההשפעה שלהם לטובת היריב שלי שהוא ייצג את המפלגה של השלטון. אבל בכל זאת, המחנה שלי הלך והתחזק מיום ליום, ויכולתי לצפות בשלווה לתוצאות של הבחירות. אילולי זה, זה היה בבחינת עלייה וקוצבה, שיחסם של יהודי המקום עליה, כי דווקא הם לא התייצבו לצידי, ברמה זו, הם לא הסתירו את הגישה השלילית שלהם, גמרו בפה מלא, שהם לא מתכוננים להצביע לי. הוא כותב שזה חרה לו מאוד, והלך לבקר תמר דאטרה, לשאול אותו. הוא אומר, שנכנסתי אליו, מצאתי אותו שביד אחת הוא מחזיק את ספרי הקודש, קורא בו בכל מתנגן של לומדי ישיבה. אמרתי לו, בשעה שכל הכמרים תומכים במעמודות שלי, בני הדתי היהודים מתעלמים ממני. אז הרב הרגיע אותי, אתה טועה. אמרתי לו, הם לא מכחישים את זה. אז אמר לו הרב, הם לא יצביעו לך, אבל הם לא נמנעים על המתנגדים שלך, הפוך. אז הוא אומר, מלמלתי במרירות שזו גישה מוזרה ביותר. הסביר הרב בנחת, היהודים כאן באזור הזה, במקומות רבים אחרים, תלויים ברצונם הטוב של השלטונות המקומיים. הם לא יכולים להרשות לעצמם להצביע לפי המצפון ונטיית הלב, כי אז הם מסכנים את הפרנסה, הם חייבים, ממש חייבים, להעדיף לבחירות הגלויות את מעמדי מפלגת השלטון. וכתוצאה מכך, ייתכן שדווקא קולות היהודים יגרו למפלה שלי. הוא כותב שהוא אמר בנימה חריפה קצת. אז הרב הביט אליי בעיניו החכמות, דפיקות רצון טוב, הוא אמר, אדוני, אני בטוח בזה שלא תיפול במערכה, ואדרבה, תנצח בה. אז הוא שאל אותו, כבוד הרב, מה הפירוש? אז הוא אמר לי, אמנם אנחנו לא נצביע בעדך, אבל נתפלל לניצחון שלך. וזאת הסתיימה השיחה, הוא אומר. ביום הבחירות, כבר בשעות הראשונות, התברר שהמפלגה שלי מובילה בהפרש ניכר. אחרי צהריים בשעה 3 בערך סיילתי ברחוב העיר לפרוק קצת מהמתח הגדול שהייתי שרוי בו באותו יום. הסוחרים היהודים, כשעמדו בפתח החנויות שלהם, בירכו אותי בלבביות, כאילו סיכמו ביניהם ועודדו אותי בכל, הכל בסדר, מר סטמרי, ברוך השם, אנחנו עומדים לנצח. ואכן, הוא אומר, נבחרתי ברוב ניכר, ובערבו של יום הבחירות, המפלגה ערכה אחרי הגעת ניצחון, ישבתי שם בראש השולחן, פתאום ניגש אל אליהו בורגר, היה סוחר איש מארגנטינה, אחד מהתומכים הנלווים, כשהפנים שלו קורנות מאושר, צביעות רצון, הוא אומר לי, יש לך דרישת שלום חמה, ממי שאלתי אותו? מרב הקהילה. אמרתי לו, אני לא מאמין. אז הוא אמר לי, גם הוא ביקש למסור לך הודעה, מה הודעה? ביקש להזכיר לך שהתפילה עדיפה על ההצבעה. והבחירה שלך היום היא זאת שמוכיחה את זה. אנחנו ממשיכים, ואיך ישמע לובון ויורץ לקרוסו ויחבק לו וינשק לו. בגילון יבי עומר, הוא בא שם דברים שסיפר רבי משה חבושה, שהוא היה הפייטן הנודע ששימש כשליח ציבור של מרן הגר"א יוסף זצ"ל. הוא מספר שלפני כמה חודשים התקשר אליו איזה שייח חשוב שמחובר למלכות בקטר, והזמין אותו לאנגליה, לשיר לנגן להם במשך כמה ימים. אחרי התלבטות החלטתי לענות לבקשה לקדש שם שמיים. הגעתי לווילה ענקית באנגליה, חיכו שם נגנים ערבים מכל ארצות ערב, מקטר, מסוריה, לבנון, מצרים, עיראק, שאת כולם הזמין אותו שייח מפורסם. במשך שלושה לילות שרתי להם שירים, והם הצטרפו לשירה ונגינה, התרגשו מאוד. וזה היה לפלא. הוא אומר, הפלא שהם ביקשו ממני לשיר שירי הקודש, לשיר מזמרי תהילים. אותו שייח שארגן את כל ערבי השירה לא דיבר עברית, דיברנו רק בערבית. והנה ערב אחד, אותו שייח ששתה משקאות חריפים, נהיה קצת שטוי, פתאום הוא פונה אליי בעברית, תעשה לי את המנגינה של ויעבור השם על פניו ויקרא, מה שאומר בסליחות. הוא אמר לי, תעשה לי את המנגינה כמו שאתה עושה לרב עובדיה, בסליחות. הוא אומר, התרגשתי. לא הבנתי איך הוא יודע מה קורה בארץ, מה אני עושה, ואז הוא שוב פונה אליי ואומר לי בערבית, תדע לך שאני בקטר עוקב אחריך ואחרי הרב עובדיה, כל מה שהוא עושה מדבר, אני מכבד אותו מאוד, ומאוד אני אהבתי אותו גם. כמובן הוא אומר, שנעניתי לו, שרתי לפי הבקשה, הוא נהג ברכבות גדול. כשהלכנו לקניות, הוא מספר שהוא ירים לו את השקיות, לא נתן לסחוב שום דבר. ובסיום השירה והנגינה, אמר שהוא קנה לי בקטר עוד איזה כלי נגינה משוכלל ויקר, והוא יוביל לי אותו בקרוב. ולפני שנפרדנו, הוא שאל אותי איך מסתדר הבן של הרב, זה הרב יצחק יוסף. הוא אומר שהוא הזמן שוב לאנגליה, הוא עוד מספר שבועות לטוס אליו כדי לקדש שם שמיים. הוא אומר שיש לו תיעוד והקלטות לכל השירים והנגינה, אבל הוא ביקש לו לפרסם את זה רבים ושלא יפגעו בו. הוא כמובן מכבד את הבקשה שלו. ואנחנו ממשיכים בפרשת שבוע, אם יהיה אלוהי כי אם ימודי, כך אומר יעקב אבינו. יש פה דברים נפלאים מהאלון השבועי, בני אמונים וכל מאמינים. דברים נפלאים, סיפור מיוחד מהמגיד רבי מיכול גרינוולד, שליטה על הכוח של ברכה. הוא מספר שם את הכנסת שעליו הוא מדבר, שנמצא במרכזה של בונוס איירס, בארגנטינה. על הבמה ניצב אותו מזק הערבי, המגיד רב מאיר מיכול גרינוולד, בעיצומה של דרשה סוחפת בנושא תפילה, ברכות ועומן. זה במסגרת אחד מנושאות החיזוק הרבים, שהוא נהג לערוך ממש עם סירות נפש בקרב תפוצות ישראל. הבית הכנסת היה מלא מפה לפה. קהל השומעים מקשיב מרותק לאמרות שקולחות לפי הדרשן, שמשלב פנינים מדברי חז"ל, צידותים נפלאים מדברי רבותינו ועוד. סיפורים מרבים מכלי ראשון. גם בעזרת נשים היה הרבה קהל, היה שם שקט שכולם הקשיבו. כל אחד מהשומעים השתדל למלא את בקשת הרב שיקבלו על עצמו להתחזק באיזה משהו. גם הגברת ד', אחת המשתתפות, דברים של הרב חבטרו לליבה, וישה והביתה בהחלטה נחושה להשתנות ולשנות. הפריע לה העובדה שהברכות בבית שלהם נאמרות בתוך הרגל בלי שימת לב יתרה, ועכשיו היא ראתה בשמיעת הדרשה הזדמנות לשנות את המצב. וההחלטה התקבלה בהתלהבות רבה בבני המשפחה. אבא של המשפחה החליט לערוך מבצע לטובת העניין. המשפחה כולה הצטרפה אליו בהתלהבות. שנתיים אחרי, שוב פקד המגיד את ארגנטינה. כששומע לקחו, מחכים לו בחיליון עיניים. המודעות שפרסמו משכו קהל רב, וגם הפעם היה ניכר שהדרשות הנלוות פועלות את פעולתן. בסיום ההרצאה, הרב רגיל להתעכב קצת, שהוא מפנה מזמנו בשביל אלה שרוצים לשאול אותו ולדון איתם ולקבל סתם עצה וברכה. ועד מזווית העין הוא מבחין ביהודי מכובד שלבוש בידור שממתין לו בקוצר רוח, אומר להתפנות אליו. האיש מבקש לספר את הסיפור, והרב גרינבלד הטה אוזן ברצינות, הוא רגיל מפעם לפעם לשמע לספר סיפורי ישועות, אבל הסיפור של אותו יהודי עלה על כל דמיון. רבותה, הפקידו בשימו. הוא אומר, לפני שנתיים הייתם כאן ודיברתם על הנושא, ברכות ואומרים. יצאנו מכאן החלטה, והחלטה להתחזק. כבריאת הברכות והאומן, כוונה יתרה. הוא אומר, הבית שלנו השתנה מאז. אווירת החולין ששערה בו תמיד, פינתה את מקומה לאווירה ספוגה וקדושה ויראת שמיים. הילדים גם כן התחזקו, והאווירה של ההתחזקות השפיעה גם הם, גם על ההישגים בלימודים. אז ראשית, הוא אומר, מגיע לרב הזה תודה עצומה. אלא שהסיפור, הסיפור לא הסתיים. למה שהוא לא יסתם עד עצם היום הזה? אבל ההמשך המפתיע התרחש לפני שבועיים. ומה? הוא אומר, לפרנסה שלי אני עוסק במסחר. בבני חן, יעלומים. השונח שאנחנו דרים מוקפת בשכונת פשע. מה שמביא לכך שלמי שנכנס לביתנו בימים כתיקונם, יראה כאילו הוא נכנס למבצר, הבית מוקף חומה, מרושת מצלמות משוכללות. חובר במשך 24 שעות למוקד חירום. והנה הוא מספר, אם השם לא ישמעיר שב שקד שומר, כל ההגנות לא שוות שום דבר, ואותה הגנה לא עמדה בפני שני שודדים מתוחכמים ונחושים במיוחד שהצליחו להרים על כל המערכות לפרוץ פנימה. הוא אומר, זה היה בשעת ערב מוקדמת יחסית, זמן לא שגרתי לביצוע כאלה עבודות, סוג של פריצה כזה, אבל מבחינתם זה כן הזמן מצוין להפתיע. הוא אומר, אשתי הייתה בעיצומה של הכנת ארוחת ערב. הילדים קרקרו סביבה כשכל אחד מנסה לצוד את תשומת ליבה בסיפורים כאלה ואחרים. שעה מתישה למדי. בשלב מסוים, מחש עצמה, היא מזגה לעצמה כוס מים קרים, המתקן החדיש על השיש. כבהרגל התכנסו הילדים סביבה ממתני לברכה שתאמר בכוונה כדי לענות אחריה. לענות אחריה, אמן. פתאום מתפרצים שני ברנשים רעולי פנים למטבח עם אקדחים שלופים באיום, כמובן שהבעלה שתקעה את כל המשפחה. כמה שמתכונים לרגע הזה, ובאזור שלנו, ובאזור כשלנו שערוכים ומתודרכים לזה, רגע האמת תמיד מכה בהפתעה. נשימתם של אשתי וילדיי קפה, הצבע התרוקן מהפנים בבת אחת. כוס המים כמעט ונשמתה מידיים הרועדות. אבל בהחלטה של רגע, כמו איזו הערה שמימית, הברכה פרצה מהפה שלה. והרב רק יכול לדמיין איך נשמעת ברכה בכזה מצב. והילדים ענו אמן בזעקה, כמו שהם לא זעקו בחייהם. ואז קרה נס. נס שאין לי כל דרך להסביר אותו, ואין לי גם מי לבקש הסבר. כי השודדים פשוט סבו על עקבותיהם, ונמלטו מהמקום באימה ובפחד. אין לי כאמור כל דרך להסביר את הנס, אבל לכבוד הרב, שיהיה דרך לעשות את זה. ככה סיים האיש את הסיפור והשתתק. הרב גרינוולד שם לב שבינתיים התקבצה סביבו קבוצה לא קטנה, והם חיכו לשמע מה הוא אומר, ואז עלו במחו של הרב גרינוולד הדברים של האורחיים הקדוש, שהוא מפעם נוהג מפעם לפעם להשמיע אותם בדרשות, שהאורחיים כותב פרשס ברוכו ישי, שחזל אמרו שדוד המלך תיקן 100 ברכות כל יום כדי להסיר את המגפה שעשתה שמות בקרב בחורי ישראל. והוא אומר שיש רמז נפלא מהפסוק, הוא 100 מכם, 100 ברכות שאתם מברכים בכל יום, רבבה ירדופו, הם ירדפו ויחריעו את רבבת המזיקים המקיפים את האדם תמיד. כמו שכתוב, יפול מצדך אלף ורבבה בימיניך, אליך לא ייגש. אם כך גדול הוא כוחה של ברכה, חתם הרב גרינוולד על אחת כמה וכמה גדול כוחו של אמן, שהרי גדול העונה יותר מהמברך. כשהדברים הנפלאים של הרב מהדהדים באוזני ציבור הנאספים, הם עזבו את המקום בתחושה אלאית ובהרגשת ביטחון מופלא. יש בעולם חברת שמירה טובה יותר מזאת. סיפור מחזק ביותר. אנחנו ממשיכים עם הדור כל העם, אחד, מישהו כותב, יש פה איזה מאמר נפלא, כי ידוע בימים האלה, בשל השתוללות מחלת החצבת, אז גורמי הרפואה קוראים לכל הציבור לחסן את הילדים, וגם גדולי ההוראה צירפו את הקריאה שלהם בדבר החובה ההלכתית להתחסן. אז הוא מביא פה, הוא אומר, ראיתי לנכון להביא מייסה שראיתי בספר עובדות והנהגות לבית בריסק חלק א', שסיפר אותו הגאון רב משמר פראג, שכשהיה תלמיד בישיבת עץ חיים, הוא למד ביחד עם הגאון רב מאיר הלוי שליטה, הבן של הבריסקרוב, פעם הוא חלה במחלת החצבת רב מאיר. ויום אחד אחרי הלימודים בישיבת עץ חיים, אחרי צהריים, הלכתי הביתה לבקר אותו. כשדפקתי על הדלת, פתח לי את הבריסקרוב, כשהוא מותר בתלית בתפילין, שאל אותי מה אתם רוצה. אז אמרתי לו שאני חבר של הבן, רב מאיר, ובאתי לבקר אותו. שאלתי הבריסקרוב, אתה מחוסן לפני חצבת? אמרתי לו, כן. האם בני המשפחה גם מחוסנים? אמרתי לו, כן. מה הבריסקרוב, אם כן, אתה יכול להיכנס. וידוע שבאותה תקופה שרב מאיר שליטה היה חולה, לא הסכים הבריסקרוב, זכר צדיק לברכה, שיתקיים השיעור בבית מחשש שהמשתתפים בו ידבקו חלילה במחלת החצבת. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. יש פה דברים נפלאים מהספר משנתה של תורה על הגאון רבי יעקב משה חרל"פ, זכר צדיק לברכה. היורצייט שלו זה יהיה בז' בכסלו, נפטר תשנ"ב. מאז היווסדה שכונת שערי חסד, שכונה של תורה, יראת שמיים שבירושלים. בתי כנסת היו ועודם ספוגים תורה ותפילה, שוקקי חיים של קדושה בכל שעות היממה. הרב של השכונה לפני כ-60 שנה היה הגאון רבי יעקב משה חרל"פ. באותם ימים, היישוב הקטן בארץ ישראל עבר טלטלות גדולות. המצב העולמי הכללי, השלטון הבריטי, הגזרות, השפל הכלכלי, כל הדברים האלה עיררו את הקרקע מתחת רגליהם של בני ירושלים. במיוחד גדול היה החשש לבני הדור הצעיר, שלא יושפעו מהרוח חזרה שנשבה מבחוץ. אבל הרוח הייתה כל כך חזקה וסחפה צעירים רבים מחוץ לעולם התורה. הרוח הזאת לא פסחה גם על שכונת שערי חסד. הבן של אחד התושבים שהיה יהודי ירא שמיים בן תורה, השליח לדאבון לב, השליך את הלבוש המסורתי, גזר את הפאות. לב ההורים נשבר, אבל לא היה להם מה לעשות. היו מהשכנים שדרשו מההורים להרחיק את אותו בן סורר מהבית, מהשכונה. אבל אלה בעצה עם הרב חרל"פ החליטו להמשיך לקיים את הקשר עם הבן שלהם, ולנסות להשפיע עליו בדרכי נועם. הבן הוסיף לשלוט בשכונה, שהוא משיל מעליו את כל שאריות הסממנים שקשרו אותו למסורת ישראל. אחרי זה התנדב להגנה, במרוצת הזמן הוא נעשה מפקד בכיר בארגון. שבת אחת נזדעזע השכונה כולה. הצעיר נראה נוסע להנאתו השם ירחם במכונית, ברחובות השכונה, באמצע השבת. מעולם לא העיז איש לחלל ככה השבת בפרסיה. ברחובות השכונה זה היה מבחינת פריצת קו אדום. רוב התושבים התייחסו למקרה הזה בצער כבוש, אבל חיו בשכונה גם קנועים שזה העלה את חמתם. הם הטיחו חרפות וגדופים על ראשו של אותו צעיר שחילל וביזה את קוד השבת. אבל הצעיר לא התרשם מהחרפות וגם לא מאיומים מפורשים יותר שהופנו לעבור. להפך, זה נראה שזה רק מגביר את הרצון שלו להתגרות בתושבים. הם הודיעו הקנאי שבשבת הבאה המעשה לא עבור בשתיקה. כשהתקרבה השבת, האווירה בשכונה ניתה תאונה, ראה ברור שהוא עומד להיות שבת של פורענות חלילה. לא היו כל התחנונים של ההורים באוזני הבן. היה נחוש לחזור על אותו מעשה נלוזי, ייסע ברחבות השכונה גם בשבת הקרובה. ואז הוא פנה, רב אבא פנה לרב השכונה, רב חרל"פ, שהתעניין בעיסוקו של הצעיר, והוא אמר לו, תגיד לו שאני רוצה לראות אותו ולדבר אותו באיזה עניין חשוב. כשהוא הגיע הביתה, האבא, אז הוא סיפר לבן את ההזמנה של הרב, אבל הבן לא הסכים, אמר, אני יודע מראש מה שרוצה להגיד, גם שמעתי היטב את האיומים של הקנועים. ואין לי עניין בשום עטפות מצער, כמו שאני לא מתרגש מהאיומים שלהם. טוב, בימיו הבאים הוא המשיך להתחנן, שילך לבן, שילך לרב, והוא לא הסכים. שבת נתקרבת, הבן עומד לסירובו, נשארו עוד כמה שעות, המתח באוויר גואה. שדמעות בעיניו הוא ניסה ניסיון אחרון לדבר על לב בנו. גם אם לא תקבל את דברי הרב, תעשה לי טובה, לך אליו. איך אני אראה אותו עוד כמה שעות שאפילו בבית הכנסת, כשאפילו לשוחח איתו לא הסכמת. ככה אמר האבא לבן. טוב, הבן כמי שכפו שד הסכים, הוא אמר לו, אבל אל תפתח ציפיות, אני לא מתרגש מהרב, לא מפחד מאיומים. טוב, כשהציר הגיע לבית של הרב, זה ממש כבר סמוך ונראה לשבת, שעה קלה לפני שבת, עוד לא חזר מהטבילה במקווה, הרבנית מקדמת אותו במאור פנים, היא מבקשת ממנו שימתין לרב, בינתיים היא פורסת לו מעוגת השבת החמה. טוב, בינתיים, אחרי כמה דקות הרב מגיע, על פניו נסוכה הערת שבת, הממשמשת הוא בא, כולו אחוז הרהורי דבקות, כשהוא רואה את הצעיר, הוא מיד רץ אליו, לוחץ את ידו בחמימות. הוא אומר, אני מתנצל שהטרחתי אותך לבוא עליי בשעה כזאת צחוקה, תסלח לי. ואז הוא אומר לו, שמעתי לך דברים גדולים, נדע לי שאתה מפקד חשוב, בהגנה, עוסק בהצלת חיי יהודים. אה, יהי חלקי עם מי שזכו להגן בגופם על עם ישראל. אין לי שער את גודל המצווה שבידיך, אומר לו הרב חרל"פ. אבל אני מבקש לספר לך, כי יש כמה אנשים בשכונה שלא מודעים למעשים החשובים שלך. הם לא יודעים שאתה עוסק במצווה כזאת חשובה שדוחה שבת. שבת שעברה, סיפרו לי שנסעת במכונית בתוך השכונה, מן הסתם, שיהודי נוסע בשכונה, שיהודי נוסע בשבת, זה משום בכוח נפש. אם כן, אז הנסיעה מותרת, ולא רק מותרת, היא מצווה. אבל מי שלא יודעים את זה, זה אומרים לפגוע בך. ואגב, זה עוד להפריע למלאכת הקודש. אני מבקש ממך, מחר, אם תצטרך לנסוע, שוב בדחיפות להגן על חיי יהודים, תבוא עליי, תדפוק על הדלת, ואני אכנס איתך על המכונית. אני אסע איתך ביחד ברחובות השכונה, וכך כולם ידעו שנסיעה מותרת בשבת, ולא יפגעו לא בך ולא בעבודה שלך. הדברים הרכים נכנסו לליבו של הצעיר, ומאותו יום הוא לא נסע עוד בשבת ברחובות שערי חסד, והשקט והשלווה חזרו לשרות בשכונה. ואנחנו משכים דף עמי בהלוכה, אנחנו אוחזים בסימן שין למד ד' סעיף קוף בייס, קוף ג' קוף ד' קפי. מה דין גרומה במלאכת מחבה? והאם אבא צריך למנוע מהבן הקטן לעשות מלאכה עבורו בשבת? על כך ועל עוד נושאים מעניינים תוכלו לשמוע בשלוחה אחת ולרוות נחת על ידי השיעורים מפי הרבנים הגאונים. ודרכנו, נלמד גם אנחנו את עניין הדף עמי בהלוכה. איסו גרומה שמלאכת שבת, נאמר בתורה, לא יששק המלוכו, בדרשו חז"ל, עשייה אסורה, גרומה מותרת. זאת אומרת שעשיית מלאכה בידיים היא אסורה בשבת, אבל עשיית מעשה שגורם למלאכה שתעשה מאליה, אז היא מותרת, והיינו אף שהכוונה לגרום לזה. ומדרבנן אסור גם גרם מלאכה, אבל התירו את זה לצורך מניעת הפסד ממון. גרומה במלאכת שמחה ולדעת פוסקים רבים מותרת גם שלא במקום הפסד. אבל לדעת הרמ"א אין הבדל בינה לבין גרום במלאכות אחרות. וביום טוב ניתן להקל, ויש מפוסקי ספרד בזמננו, שכתב שרק גרום במלאכת שמחה הותרה במקום הפסד. אבל גרום בשאר מלאכות לא הותרה גם במקום הפסד. מכיוון שמותר לגרום בשבת כיבוי יש לצורך מניעת הפסד המוני, אז לכן איך עושים את זה? מותר לשפוך מים סביבות האש, שכשאש תגיע אליהם, היא תיחבא. או להעמיד כלים מלאים במים, שהכלים יתבקו מהחום כשאש תגיע אליהם, והם ישפכו ויחבאו את האש. יש מי שכתב שמותר גם להטיז מים כלפי מעלה, באופן שכשירדו כלפי מטה, יחבאו את האש. וגם זה נחשב לגרם כיבוי, ולא לכיבוי בידיים, כיוון שהוא לא מכבה ישירות את האש. ולמרות שמנוגע לעניינים אחרים חששו חז"ל שמתוך העיסוק שלו בפעולה להצלת הרכוש, הוא ייקשל בעשיית מלאכה לצורך ההצלה. מכזה מקרה הם לא חששו. כיוון שעצם השינוי שהוא זורק למעלה, הגרומה, זה יזכיר לו שזה אסור, והוא לא יבוא לידי כיבוא בידה. נאמר בתורה ביום השביעי, שבת להשם אלוהיכו, ויסי עזך ומלוכו, את אהובינך וביטחו. ודרשו חז"ל שהאבא מצווה על שביתת בהמתו, על שביתת בנו, זאת אומרת שאסור מדאורייתא לאבא לצוות על הבן לעשות מלאכה שאסור בשבת. גם אלה עוד לא יגלגל חינוך, והוא לא חייב במצוות אפילו מדרבנן. גם כשהילד עושה את המלאכה בלי שהוא יצווה על זה, אבל הוא יודע שהאבא מעוניין בזה והוא עושה את זה לצורך אביו, יש אומרים שאבא חייב עם דאורייסה למנוע את זה ממנו, כדי שהוא לא יעבור על איסור שביתת תנאי. ויש אומרים שהוא לא חייב למנוע את זה ממנו אלא מדרבונן. מדרבונן כל אדם רואה קטן עושה מלאכה בשבת צורך ישראל גדול, חייב למחות בידו. עד כאן בינן דף האם בהלוך ראה שנלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו שמי שרואה ספרי קודש, ספרי משנה וגמרה מודפסים כיוצא בהם, כל שכן ספרי תנ"ך שכתבים בדיו על גבי קלף, וכן תפילים שנתונים בסכנת נזק, למשל הצפה של מים, צריך להציל אותם. אם יש מתירים לצורך מניעת הפסד מומן מרובה להניח חפץ שמותר בטלטול על גבי המוקצה ולטלטל כביכול אגב חפץ היתר. כשכורכים ספר, חותכים את גיליונות הדפוס ונפרים חלקי נייר חלק שהיו מחוברים לספר, הניירות האלו טעונים, לא טעונים גניזה, כי הרי זה כאילו ייתנו מראש שלא תהיה בהם קדושה. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו, האם מותר לשפוך את המים מגביעי הלבן שבשבת. בגביעי לבן מצאו שמצטברים מים מעל גבי הלבן, והפוסקים דנים בנוגע לסור בוירר בהפרדה מהלבן. יש אומרים שהלבן והמים נחשבים לשני מינים, אם אלה יהיה אסור לשפוך את המים, אלא אם כן שופך גם קצת מהלבן. ויש אומרים שאם המים צפים מעל הלבן ולא מעורבים בו בכלל, כמו שמצאו בגבי הלבן שעמד הרבה זמן בלי תזוזה, אז הם לא נחשבים מעורבים, ועם אלה השפיכה של המים לא נידונה בתברירה. ויש אומרים שגם אם המים מעורבים קצת בלבן, אין איסור בהפרדה, בגלל שרבים לא שופכים את המים אלא אוכלים את הלבן ביחד איתם, ולכן נחשבים הלבן והמים כמין אחד. דף רעים מתלמוד בבלי, איזה מזבח נקרא שולחן, ומה עם כלי אקסלגוס, וכמה טפחים יש באמה. הכך ועוד נושאים מעניינים, ילמד היום המסכת מנוחת, דף צדיק זין. ובשלוחה שתיים תוכלו לשמוע את השורים מפי הרבנים הגאונים ולרבות נחת. אנחנו ממשיכים עם הקינן חוכמה חוי בסלבובס. בספר שלוחת הרחמונה מסופר, בקיץ דף שין ג' הקים הגאון רב שרגא פייבל מנדלוביץ' את המפעל אש דת, שהמטרה שלו להכשיר צבא מוכשר של מחנכים שיכולו מהפך חינוכי בקרב יהדות ארצות הברית. את המפעל הוא הקים במונסי, שאז היא הייתה עדיין כפר נופש מרהיב עין. מספר הגאון רב משה וולפסון שליטה, ראש חבורת כלל אמון ישראל, שזו הייתה השיטה שלו מכאן מדינה, להמשיך יראת שמיים בלבבות על ידי שמעורר את החושים, לראות, להתבונן בגדלות האבור יסבור שבו. העם מפשיל את עיני התלמידים, העם מפשיל את העיני של התלמידים לראות את הדר הבריאה זיו העולם. העצי תחפות החוצה ביחד איתם, כשנושא עיניים השמיים, הכוכבים הנוצצים וקורא התלהבות, מור רבו מעשיך השם, כולם החוך מוסיסו, אך מור רבו, מור רבו. הגלות היה אומר אז, באש דות, נתלה מישראל, נטלה מישראל במידה רבה גם את הטעם והחוש האסתטי. הרי באמת, יש לכל איש יהודי נשמה פיוטית. כולנו אוהבים את הפיוטיות ואת השירה, את ההדר ואת היופי, אלא שהגלות, הגלות השקעה את זה מקרבנו. יום אחד בחדרו, שזה היום שרב חרישי, כשעברה כאילו עצרת הנשימה, בעלים בעילונות ניצבו דום בלי נוע. אבל שרגי פייבל משקיף לעבר צמרת העץ שעומד מולו בחצר. והוא מצביע על איזה עלה בודד, ראש הצמרת שמתנועע. ואז הוא אמר, עלה הזה, אמר זה ברשת פנים רצינית, עלה הזה הוא החזן. כל שאר העלים מקשיבים לתפילה שלו, לשירה שלו. ולקראת סיום המדור הנפלא, חפצים בו חיים, חפץ חיים יומי. האם מותר לדבר לשנור על אדם שלא מקפיד שידברו עליו? הסעיפים שנלמד היום, כלל חצי יפה לפחות, חיים יביא דוגמה כזאת. באדם שמספר לו שנורה על קרוב שלו, שרגילו כמה פעמים שלא יקפיד האיש שנאמר הגנות עליו, אלא מספר מצד אהבת הקרובה שביניהם. כותב החופץ חיים, שלמרות זאת, הדבר אסור משום לשנורה. אמנם, בביאור מוסופים של מהדורת דירשו, מביאים מדברי החופץ חיים אל, שאדם שסיפר דברי גנאי על עצמו, שני שלושה, והוא הראה בזה שהוא מתרצה ומסכים שספרו עליו. אז שם יהיה מותר לאלו ששמעו את זה לספר לאחרים, ובתנאי שלא התכוונו לגלות את זה יותר ולבאש אותו, ולפי כל הפרטים שבוערים, כלל ב' מסעיף ד' ואילך. אז אם כן לכאורה קיימת סתירה, אז יש שכתבו לחלק שבאופן הנעל, שאדם מספר בגנות הטוב בני שלושה, ולא חושב שיספר, שאת מותר לספר, כי התורה לא הקפידה על כבודה יותר מה שהוא עצמו מקפיד. ולבין מקום שהוא לא מספר בגנות עצמו, לא רק לא מקפיד עליה מדבר, שבזה התורה הקפידה על הכבוד שלו ואסרה לספר בגנותו. שכן התורה לא רוצה שאחד ידבר בגנות חברו. ויש מי שישב שכאן החפץ חיים כותב שהוא לא מקפיד עליה מספר מצד אהבת הקרובה שביניהם, כלומר שבאמת הוא מקפיד שמגלים את גנותו, אלא שעל כל פשעים תכסה אהבה. ולכן אם הקרוב שלו יספר בגנותו, בדי בדים חלו ולא הריב איתו. ולכן ברור שזה לא מתיר לספר בגנותו. ולסיום התחזקות יומית. בחפץ חיים בנתיבות התפילה מובא שפעם אחת שאלת החפץ חיים על האדם מה המצב שלו. הוא אמר לו, לא היה מזיק לי, לא היה מזיק, אולי היה קצת יותר טוב. אמר החפץ חיים, איפה אתה יודע שזה לא היה מזיק? הרי השם יתברך יודע יותר טוב ממך. כיוון שהוא רחום וחנון, בוודאי הוא גם רוצה לתת לך יותר טוב ממה שנתן לך. זה באפשרות שלו לעשות את זה. ומכיוון שהוא לא עשה את זה, הוא לא נתן לך, אז בוודאי שככה זה טוב. משתדל להרגיש שהמצב שאנחנו נמצאים בו, הוא הטוב ביותר בשבילנו, גם עכשיו אנחנו לא מבינים למה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלנו המשך יום נפלא, ושבת שלום. הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בכל תפילה.